שרת משפטים יש לה מעמד מיוחד, חשוב. היא אגודה למעמד הר סיני, ובא מיד אחרי מתן תורה. נלמדה לפי הרמב"ן אחרי מתן תורה, לפי הנציב אשר כלומר מפליג וממשיך את הגמרא בשבת, ואת רש"י שמביא את הגמרא בשבת. הנציב אומר שלמדו את זה בימים שלפני מתן תורה, בימים של סיוון שלפני עשרת הדיברות. מכל מקום, או לפני או אחרי, לומדים פרשת משפטים. רש"י אומר שזה משה רבנו למד במרום ב-40 יום. רש"י אומר שקשה ללמוד את כל התורה כולה ב-40 יום. והרמב"ן גם אומר שזה ספר הברית, פרשת משפטים, ואולי גם המצוות שהיו עד כאן, דומה לי שגם את זה הרמב"ן מזכיר. בכל מקום, פרשת משפטים היא חלק נכבד מאוד מספר הברית, שעליו נחרטת הברית. ונוסף, בהתאם לדברים האלה, בסוף הפרשה יש תיאור של המזבח, הקריאה בספר הברית, זריקת דם הברית, מעשה בנשמע, ו... בהמשך עליית משה לארמניה. כן, כל הדברים האלה נותנים לפרשה הזאת מעמד מיוחד, יסודי, ראשוני, כללי. וניקח למשל את מה שאומר הרמב"ן, שזה ספר הברית. אני לא מתכוון להגיד דווקא לפי הרמב"ן, אבל לפי הרמב"ן זה מחודד. יש כאן בפרשה תמונה נפלאה מאוד, ראשונית, של מה פירוש ישראל מן החלום. מהם הקווים של התוכן שלנו? איזה מין מדינה עומדת כאן להיבנות? מה הרוח שלה? מה היא? ובעצם פרשת משפטים מציגה את זה, וזה מאוד מתאים לכך שבהמשך לכך יש ברכתו של המלאך אשר מלווה אותנו, והדגשות סביב המלאך הזה והברכה בהתאם. ואחר כך, אחרי שהוצגו התכנים של מי אנחנו ומה אנחנו, לא, אז מאוד מתאים ששם יש הפרק הזה שמספר על קריאה בספר הברית וקריאת הברית. יודעים על מה הולכים, יודעים מה עומדים להקים, ועל גבי כל זה עליית משה רבנו שממשיכה, שמתאימה לכל זה, שהיא פסגה לכל זה. טוב, עכשיו אולי ננסה להציג קווים מסוימים של תוכן, שבעצם הם מסרטטים את הרוח, נשתמש בשפה שלנו, רוח מדינת ישראל. זה מה שעומד להיות מדינת ישראל. דווקא חשוב לנו אולי להשתמש במושג הזה, לדעת מה אנחנו בונים פה, מה נבנה לנו פה. אז יש כאן צדק, ומעבר לכך יש חסד. כל הנזיקים שנזכר בהתחלת הפרשה זה צדק. צדק. אסור להזיק, יש דין, יש דיין, יש עונשים. דרגות שונות של הוקעת הרשע, מן הכבד אל הקל, צח, מזיק את הגוף, חובל, מזיק רכוש, ממון המזיק. ויש גם לא רק נזיקין, יש גם משפט, שום צדק, שומרים. ולמעלה מזה יש חסד. חסד, יש כאן עם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כמו שאין. זה כבר לא נזיק, זה חסד. ועוד חסד, כי תתגע שור היבך הוא חמורו טועה, השם תשיבנו לו, חמור שונאך רובץ תחת מסעו. יש גם הנחיות של ברוח של חסד, אבל עם, עם נאמר איסורים בגוון של חסד, גר לא תונה, כל אלמנה ויתום לא תענו וכו'. חבול תחבול סלמת רעך, בוא השמש תשיבנו לו. אז אם כן, הנה צדק, סור מרע, זה טוב של חסד, של צדק, ועל גבי זה חסד. עכשיו יש גם הכיוון האלוקי של החיים הישראליים. מה למשל? בואו נראה, הרי יש כאן פרשיות פרשיות, בואו נראה מה שכתוב בסוף פרק חפלט, בפרשייה האחרונה של פרק חפלט שמתחילה בפסוק חפזיים. אלוהים לא תקלל, פרק חפלט פסוק חפזיים, אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור, מלאדך ודמעך לא תאחר, וחור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך, לצונך, שבת ימים יהיה ימום, ביום השביעי תתמר. ואנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה, בשדה טריפה לא תאכלו, נקלת ושליחו נותו. זה פרשייה אחת, נכון? נו, אז לא תמיד אנחנו מצליחים, אבל אנחנו מנסים למצוא את הרוח של הפרשה, את האחדות בין ההנחיות. פסוק הראשון, אסור לקלל דיין, אסור לקלל נשיא, אבל חז"ל אומרים שאסור לקלל גם אדם רגיל מישראל. ואז נשאלת השאלה, אז למה כתוב בשפה כזאת של אלוהים ונשיא? הרי בעצם כל אדם מישראל. מה גם כשהדיין כתוב בשם הזה, כתוב אם לא תקלל. נו, אז בואו נקרא, הרי יש כאן דבר עקרוני, שתורה שבעל פה נותנת לנו את ההלכות, את הפרטים, את הדייקנות, שממש כל פרטיה בדקדוקיה, אמרנו שזה. תורה שבכתב היא מרימה את הדגל, מראה את הכיוון, את הרוח, את הנשמה של הדברים. הנה, כל אדם מישראל הוא פוטנציאל להיות נשיא, והוא פוטנציאל להיות דיין, ויש בתוכו קדושה אלוקית. ולכן, בעצם, אנחנו יודעים את האמת, ואני לא זוכר עכשיו מאיפה התורה, מאיפה החז"ל לומדים את זה, אבל יכול להיות שגם הפסוק הזה בעצמו לדרכים שהתורה נדרשת בהם, יודעים שזה לא רק אלוהים ולא רק נשיא, אלא כל אדם מישראל, אבל כתוב הדברים האלה. כדי ללמד לך, זה האיכות הישראלית. אנחנו אומה של תוכן אלוקי, נשמות אלוקיות, כיוון אלוקי של החיים. ואת זה אסור לקלל, כמו שאסור ברכת השם.
בסדר,
אם הוא לא עושה מעשה עמך, אז בדיוק מתאים למה שאני אומר. אבל כולנו, כל האומה, גם מי שלא נשיא וגם מי שלא דיין, אבל הוא עושה מעשה עמך, אז הוא בדיוק מתאים לתוכן האלוקי ואסור לקלל אותו. עכשיו, הפירות הראשונים של, קודם כל של הבנים ושנית של היבול, הולכים אל הכיוון של הקודש, נכון? בכור בניך תיתן לי, ומלאתך בדמעך זה ביקורים בתרומה. ביקורים בתרומה זה המתנות הראשונות. זאת אומרת, ממש כאילו הפירות הראשונים, הם הולכים לכיוון של לתת את זה לכהנים, הכהנים של בית המקדש, הכהנים של הקדושה, וקידשת. אנחנו, הבחור שהוא קדוש, זה סימון לכיוון של הילדים, לכיוון של המשפחה, לכיוון של הדורות הבאים. זה המשמעות של הבחור. הבחור הוא ראש חץ, הוא כיוון. לאן נולדים הילדים האלה במשפחה? לאן נולדים הדורות האלה? את זה הבחור מסמן, הוא הכיוון. באמת הבחורה התקדשה, כשמצרים הלכה בבחורה, מצרים הלכה בכיוון מאוד שלילי, נגד קדוש ברוך הוא, נגד ישראל, הלכו עם הראש בקיר, אז קרה לבחור שלהם, מה שקרה. באותה שעה הבחורות הישראלים, הכיוון הישראלי, הוא התקדש, אנחנו הולכים עם האלוקים, עם הכיוון הטוב. לא רק הבחור שלנו קדוש, הבחור מסמן את קדושת המשפחה, קדושת הבנים, קדושת השלט. אותו דבר היבול שלנו. היבול שלנו, גם השדה שנשאר לך ביד, הוא גם קדוש. הוא לא הולך לכהן. בו אתה מקיים מצוות אחרות. אתה דואג למשפחה שלך, אתה מפרנס את הילדים שלך. זה מצווה. מצווה לתת לכהן, מצווה לתת לילדים, לתת להם לאכול. מה עושים באוכל, מה עושים במשאבים האלה? עושים מצוות. אז היבול הראשון, כן, הטיפות הראשונות האלה, הביקורים והתרומה, הם הסימון של הכיוון. אחר כך גם יש דברים שנותנים ללוי, נותנים לעניים. היבול הוא יבול של כלל ישראל, של חסד, של קדושה, של כיוון אלוקי. אז זה מאוד מקושר. לא תקלל הזה, לא תקלל את האיכות האלוקית הזאת, הישראלית הזאת. זה בדיוק מתאים לכיוון של הצמיחה, הכיוון של הבנים, הכיוון של היבול. ואחר כך כתוב, אנשי קודש תהיו לי. זה יורדיה, זה לא סדר זרועים, אבל זה בדיוק אותו דבר. מה כתוב כאן? אנשי קודש תהיו לי. בשר ושדה טריפה לא אוכלו, השולחן שלנו קדוש. אנחנו אוכלים רק מאכלים אציליים, קדושים. אנחנו לא מתלכלכים בכל מיני דברים לא יפים, לא נעים. אנשי קודש, הנה, מקשיבים לביטוי הזה, אנשי קודש תהיו לי. זה הכל חולי אחת. השולחן הקדוש, עם היבול, עם הבן הקדוש, עם האיכות האלוקית הזאת שאסור לקלל אותה, צריך רק לברך אותה, לאהוב אותה. נו. זה, הנה, זה אנחנו, זה כוחותינו.
אפשר
שיהיה פסיקים
מאוד
כאילו
שהקדוש ברוך הוא
מתגלה
בבן אדם.
זה משתלב בעניין הזה. והמזגן הזה, זה משפיע עלינו רוב טובה, אבל זה מתחיל להיות כבר קצת טיפה. טוב, יש לו כוח. עוד משהו, עוד כאן איזה פרשייה, שגם כן התוכן שלה מאיר עיניים בכיוון של... מה ראינו עכשיו? ראינו את הכיוון של החיים הישראלי, את הקדושה, את הבחינה האלוקית שמפעמת בתוך החיים הישראליים, בתוך המשק הישראלי. ואולי כדאי לראות גם בפסוק י"ט, שם באותו פרק כ"ב, יש פרשייה שמתחילה בפסוק י"ט. זובח לאלוהים יוחרם, בלתי לשם לבדו. זה איסור שקשור בעבודה זרה, נכון? ועל יד זה, וגר לא תונה, ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא תענו, וכו'. אז יש כאן הנחיות מוסריות, לא לענות גר, לא לענות אלמנה ויתום, אבל הפתיחה הייתה פתיחה של עבודה, של משהו שקשור באיסור עבודה זרה. מה הקשר בין הדברים האלה? נו, אולי נזכיר למה הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, חותמו אמת, אבל שמו שלום. למה שמו שלום? אם אתה אומר את המילה שלום בגדול, אתה בהכרח מדבר על הקדוש ברוך הוא. שלום זה אחדות. אחדות, אם אתה מדבר על שלום גדול, הכל מתאים לכל, הכל מחובר עם הכל, יש אחדות גדולה, עולמית. זה יכול להיות רק תחת שמיים אלוקים. יש ריבונו של עולם שמעל הכל, שברא את הכל, שמוביל את הכל, שלכל יש תוכן שהוא ברא אותו, הוא מוביל אותו. אז יכול להיות שלום. אם יש פיצול, אם הכל הוא לא אחיד, הוא לא מכיוון אחד, הוא לא מיד אחת שבראה, שמנהלת, אז לא יכול להיות שלום. זה א', זה ב', והם חוקים אחד עם השני. שאם אתה אומר את המילה שלום, אם אתה אומר את המילה אחדות, שלום, אמרת קדוש ברוך הוא. אמרת הכל נמצא תחת שמיים כחולים של הקדוש ברוך הוא. לכן זה שמו. כי להגיד שלום זה להגיד יש אלוקים גדול מעל הכל, מאחד את הכל. נו, הנה, יש כאן איסור עבודה זרה, ואחרי זה יש דברים ברוח, שני דברים ברוח. א', אחדות כזאת, אתה גם פינות מצוקה, אתה נזהר מלפגוע בהם, אתה דואג להם, ואתה גם אוהב אותם, כי כולם בנים אתם השם אלוקיכם. וגם הגר שיצטרף. אני, דרך אגב, אני לא יודע, זה מתאים לכותרת כאן, היה מתאים להגיד שהאיסור הזה, למרות שאני לא יודע אם זה ככה, אבל משהו מזה זה ודאי ככה, שאפילו בגר תושב, להיות תושב, שלא, לא, הוא לא, הוא לא יהוד. אבל הרוח הזאת מתאימה לזה שגם גר תושב אנחנו נטפל בו כראוי, בייחוד עם הנימוק הזה, גרים הייתם בארץ מצרים, אנחנו לא נהיינו מצרים, אנחנו היינו גרים, אנחנו יודעים מה היינו מצפים. דרך אגב, זה יכול להיות עוד כיוון להבין למה המסלול שלנו היה כזה, של כל גרי אזרחה וכו'. אנחנו פשוט טעמנו את המצוקה במצרים ובכל הגלויות שלנו. אנחנו יודעים כמה זה נורא לסבול מהרשע. ואנחנו כל כך רוצים רוח אחרת, מדינה אחרת, שתאיר את העולם, שתגאל את העולם. זה המסלול אל ארץ ישראל, לחוות מבשרנו את האנטי רשע, את הרוח. אנחנו כל כולנו מתקומם נגד הרשע. נו, אז הנה. ואנחנו בנים אתם לשם אלוקיכם. אז הכותרת היא כותרת של דגל, של אמונה, של עבודת אלוקים, ולא פונה לשום עבודה זרה. עבודה זרה זה דגלים קטנים, חלקיים, הרבה פעמים אפלים, חסרי תוכן. והקדוש ברוך הוא שלנו, הנה, ושמעתי כחנון אני, נכון? זה כתוב בפסוק חווה. הקדוש ברוך הוא גם, מה הוא אף אתה? הוא חנון, הוא מידות טובות. ואנחנו גם בנים אתם לשם אלוקיכם, וגם הולכים בדרכיו. ואז להרים את הדגל הזה של אמונה, זה אומר להתנהג התנהגות מוסרית. התנהגות מוסרית שאוהבת את כל... גם את האנושות היא אוהבת, אבל ודאי שאת המעגל הישראלי היא אוהבת. ואת כל הפינות שלו, וגם את פינות המצוקה, אני מתחשב בה. זהו, אז הנה שתי הפרשיות האלה שראינו. כמה הן מתאימות לסמן את הכיוון, כן, שלה. אנחנו עם איכות חיים ישראלי, תורתי, אלוקי. זה אנחנו. אז היינו בהתחלת הפרשה, כן, נזיקין, ואחר כך המשך הצדק אל פרקים של, של משפט, של, של, כן, של שומרים, אחר כך רוח של חסד, ועכשיו קדושת החיים הישראלים, וגם הכיוון האלוקי של האומה, הכיוון האלוקי של האומה, בסוף, נאמר, בפרק חף ג' וממש בסוף, לפני שמתחיל תיאור המלאך וברכתו, הדבר, מהדברים האחרונים שנזכרים, זה עלייה לרגל. שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה אל פני האדון השם. וזה שלוש פעמים בשלושה צמתים חקלאיים, כלכליים, חשובים של, של המשק. כולנו עולים עולים להר הבית. נו, וסביב הר הבית אנחנו מגובשים, ושם כולנו עולים, ושם, כן, זה המקום של המקדש, שעל יד זה יש דוד המלך. לא רק על יד זה, גם הוא שם, והכהנים והנביאים והלוויים וכל השבטים והסנהדרין והסגולה של ירושלים. וסביב זה, זה, זה ברגעים גדולים של השנה שלנו, רגעים חקלאיים, כלכליים, חשובים. שם אנחנו מתרוממים יחד, כולם, אצל השם אלוקים. אז זה לא רק הכיוון של החיים הישראליים, זה גם האחדות שלנו. אנחנו מאוחדים סביב בית המקדש. זה אנחנו, זה כוחותינו, זה מדינת ישראל. מאוחדים סביב בית המקדש עם כל המשמעות שלו. וגם יש כאן לפני כן השמיטה והשבת, ודרך אגב בסדר הזה, על שבת שמענו כבר בפרשת בשלח, קיבלנו אותה במראה, אבל בשלח היה הרבה סביב העניינים של המן, שמענו כבר על השבת. אבל פה השביעית מופיעה לפני השבת, וגם השביעית וגם השבת מופיעות בנימוקים חברתיים. בעשרת הדיברות מוזכר זכר ליציאת מצרים. אבל פה השבת, מה כתוב על השבת? ביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. זה נכון, זה לא רק מוסריות, זה אחדות כזאת. אתה דואג אפילו שוכבה, למען ינוח שוכב חמורך וינפש בין עמתך והגר. והשביעית, מה הנימוק של השביעית? ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. זה שנה שבה הגוון הפרטי של הרכוש מאוד מתקלש, שדה פתוח, כולם אוכלים על שולחנו של מקום, כולל חיית השדה. כולל כולם, כולל חיית השדה. שותפות, אחדות. והגוון של אחדות כאן מאוד בולט, אולי בגלל זה התורה הקדימה את השביעית לשבת. כן? גם השבת היא ברוח כזאת, למען ינוח. אבל השביעית תראה שנה שלמה שבעצם אתה עם הביטחון בשם, ציוויתי את ברכתי, כאן זה לא כתוב, אבל... זה מאוד קשור, אתה יודע שאם שנה אחת אתה לא עובד, אתה צריך לסמוך על מידת הביטחון. מי שלא הבין את זה לבד, אז זה כתוב מקום אחר בתורה. אז הנה, בעצם כבר אמרנו גם את המושג אחדות. צדק, חסד, כיוון אלוקי של החיים, לא רק, אתם מבינים, לא כתוב כאן, במה שראינו, לא כתוב רק, יש דגל אלוקי, כולנו עובדים את אלוקי. במה שראינו קודם, יש החיים שלנו הם איכות אלוקי. אסור לקלל את זה. זה אנשי, וצריך לחיות בהתאם למהות הפנימית של זה, אנשי קודש תהיו לי. וכל אחד מישראל הוא כמו, הוא יכול להיות דיין, הוא יכול להיות נשיא. זה חיים, איכות של, חיות, שהיא במהותה אלוקית. ממילא, כמובן היא עובדת אלוקים, ומכונסים מסביב הדגל של עבודת אלוקים, ועולים כולם יחד, שלוש פעמים בשנה למקדש. עכשיו, אולי נזכיר שני מושגים שבעצם היינו יכולים להתחיל איתם, אבל אני חושב שככה אנחנו נטיב להבין אותם. בעצם הפרשה מתחילה בנושא של חירות. ההמשך הוא הולך מן הכבד אל הקל. כשעושים וביאת טהרה מקרבך, אז קודם כל צריך לברך את הרוצח, ואחר כך את החובל, ואחר כך את מי ששובר שולחנות, ואחר כך את השור שעושה בעיות. לאט לאט, הכבד כבד קודם. ולפני שהתורה טיפלה בנושא של רוצח, שהוא כבד, קודם כל חירות. כי תקנה בדברי, קודם לך. מה המשמעות של זה? חירות, יש פסוק שמאוד עוזר לנו להבין, פסוק בספר משלי, כתוב, בדברים לא יבשר עבד, כי יבין ואין מענה. נדמה לי שכך כתוב. בדברים לא יבשר עבד, כי יבין ואין מענה. אתה תייסר תנסה לייסר עבד בדברים, תסביר לו, תגיד לו, תלמד איתו שעה, יבין מה שאתה מדבר איתו, ואין מענה. הוא לא יתנהג בעצם. למה? כי הוא עבד. הוא לא בן חורין. בן חורין זה מי שמתנהג לפי ההבנה שלו. ועבד זה בדיוק מה שחסר. אין לו את הכליות שהם כליות הן לא רק יועצות, הן גם המצפון האלוקי שבתוך האדם אמור לחייב אותו, להגיד לו, לייעץ לו, אבל הוא שומע בקולו. זה בן חורין. בן חורין זה מי שיש לו חירות פנימית, והוא עם הבנה טובה, והוא חי את החיים העצמיים שלו. אף אחד לא אומר לו מה לעשות, הוא חי את מה שהכליות שלו אומרות, אף אחד לא מונע אותו, אף אחד לא מחייב אותו. הוא חי, רובן חי את רובן. רובן חי את מה שהמצפון של רובן אומר. ולחיות, זה לא מספיק להגיד לו, הוא עושה מה שהוא רוצה. כי מה שהוא רוצה, הוא יכול לחיות בתוך הרוצה, יכול להיות גם, יש יצר טוב, יש עוד יצרים. מה שהוא באמת רוצה, מה שהכליות שלו רוצה. זה, כן, זה נקרא בן חורין. אין לך בן חורין, מי שעוסק בתורה. אז הפרשה עם זה היא מתחילה, עם הנושא הזה. שאנחנו, כן, כל אחד מאיתנו, כולל מי ש, כן, מי שנמכר לעבד עברי, כולנו בני חורין. זה מתאים לכל מה שראינו קודם. מה זה היה החיים הישראלים? כמה הם קדושים? כמה אלוקיים? ממילא, כמובן, כמה הם בני חורין? הפסוק הזה שהבאנו, דרך אגב, פסוק בפרק חפתת, פרק חפתת שבמישלי. דברים לא יבשר. בן חורין זה מי שכן יבשר. מי שמתנהג לפי המצפון שלו, לפי הכליות שלו. זה חירות. חירות זה כן, החיים אשר מתנהלים על פי ההבנה הפנימית, על פי המצפון, על פי הכליות. להגיד את זה עכשיו אחרי יציאת מצרים, להגיד גם את העניין הזה של חירות וגם את כל הדברים שאמרנו קודם, צדק וחסד וכולי, זה קודם כל זה ערכים אלוקיים מאוד מאוד חשובים. כתוב על צדק וחסד בחז"ל, מה שאומר הלל, הלל אומר לגר, מה ידעלך סני לך ואך לא תאבי, זה כל התורה כולה. או בשפה אחרת יותר חיובית, ומה שאומר רבי עקיבא, אהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בטוח. הלל אומר שזה, מה ידעלך סני, אפילו ניסוח השביעי, זה כל התורה כולה. מאחורי זה עומד הכל. ויש פסוק בירמיהו שאנחנו קוראים אותו בתשעה באב, אל יתעלל חכם מחוכמתו, כן, מגבורתו, משאיר בראשו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל בידו אותי, כי אני השם עושה חסד, אני השם עושה, לא שאני מצווה, אני עושה חסד, משפט, צדקה בארץ, כי באלה חפצתי ממש. ובזה יתעלם המתעלם. השכל בידו אותי, שאני כזה. עושה חסד משפט בדקה בארץ, כי באלו חפשתי נומש. הנה, זה פרשת משפטים. ועכשיו, עם ישראל יצא ממצרים, ממקום של רשע, שהפוך מכל הדברים האלה, שמדכא את החיים, שמתנקה להם, שעושק את הצדק ואת החסד, וממש הפוך מזה. ועכשיו, דגל חדש הוא קם, כן? זה דגל עולמי חדש, רוח אחרת עכשיו מלשבת. הנה, עם ישראל יצא לדרכו. אז המילה חירות היא מוזכרת בראשונה, אנחנו באים לגאול את החיים, להעמיד אותם בני חורין על מעמדם, שהמצפון ינהל פה את העולם. כמה גדול הדבר הזה? המצפון בכל הערכים האלוקיים האלה שלי, אני השם עושה חסד נפלת צדקה בארץ. זה עכשיו הולך להיות, זה ינהל, זה יקים את מדינת ישראל, זה יהיה הרוח שלה, וזה תהיה אור לכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כולם כהנים כלי כל הארץ, נכון יער בית השם בראש הערים, ניסה מבורת נורי לב כל הגויים. עכשיו, עוד משהו, שהוא גם כן מאוד ראשוני בפרשה, אבל עכשיו נבין אותו יותר טוב. הפרשה התחילה עם נזיקים בבקם, נכון? סנדרים בבקם, כל מיני מזיקים מהכבד אל הקל. בעצם זה שמקפידים כל כך על כל מיני מזיקים, זה בגלל יקרת החיים. מה פורש לפגוע בחיים? לפגוע בחיים זה לפגוע בחפצה אלוקי כל כך, כמו כל מה שראינו. זה מטען קודש, מטען אלוקי, זה נועד לגדולות, זה החיים. ולכן זה כל כך חשוב החירות הזאת, ולכן כל כך צריך להיזהר מזה. ומי שהוא פוגע בחיים, זה חטא היום ונורא. יש כאן בתוך הפרשה, שאם הוזכו הבלדות, אז צריך לשלם כאשר ישית עליו, איך כתוב? בעל האישה. כמובן ששוב, התורה שבעבר יודעת להגיד איך עומדים את זה, זה. אבל מה הלשון של הפסוק? כמה שהאבא יגיד, ככה אתה תשלם. נכון? אם הוא יגיד מיליון, מיליון. הוא יגיד שני מיליון, שני מיליון. כי הוא צודק. צודק. כי זה, מה זה עוברים כאלה? זה פוטנציאל של חיים. מה שהוא יגיד הוא צודק. כאשר השית עליו בעל האיש. טוב, בבא כמה... תגיד מה עושים למעשה, בדין צריך להגיד את המילה שלו, לא... אבל מה הפסוק אמר? כן. יקרת החיים. כל הנזיקין זה יקרת החיים. לכן זה כל כך, התורה התחילה בזה. אוי למי שנוגע בטיפת חיים. כי זה דבר כל כך יקר. כמובן, בהתחלה מתחילים עם סור מרע. אחר כך יש את החסד, כמה לדאוג לזה, כמה לברך את זה. יש כאן עוד משהו בעניין הזה של יקרת החיים. אנחנו כולנו מכירים את המשנה הראשונה של בבא קם, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המוות והעבד. אחר כך בסוף המסכת יש גנב, מרובה מידת תשלומי כפל. בפרשה זה לא מסודר ככה, מסודר אחר. הנה נראה פרק כפה לפסוק כפחה, יש שור שנוגע, שור בהתחלה, שור שורג, אחר כך בפסוק למדי יש שור שהוא לא הרג, לא הרג איש, אלא הרג שור, ובאמצע היה בור, בפסוק למד ג', היה בור כי יפתח איש בור. אז היה כאן שור ובור, נכון? אחר כך גנב, גנב. יגנוב איש שור עושה ופחום חרו. אחר כך, אחרי גנב, פרק חבט פסוק ד', יעבר איש שדה או חרב, זה שן ורגל. ואחר כך אש. נכון? אז בעצם, מבחינת מסכת בבא קמא, הפרשה הכניסה את הגנב באמצע המשנה הראשונה. יום השור והבור, אחר כך גנב, אחר כך שן ורגל ואש. מה, למה ככה? מה, אי אפשר להבחין בין ממון המזיק לאדם המזיק? גנב זה אדם, זה משהו אחר. עין בבא קמא, עין ברמבה. אנחנו פרשה מכניסה את הגנב בתוך המשנה הראשונה. נו, אז נקשיב למה שכתוב כאן. הפרשה, שוב, עם הדגל שלה, היא אמרה, צריך להבחין בין אבות נזיקין שפוגעים בחיים לבין אבות נזיקין שעושים נזקים, אבל הם בדרך כלל לא פוגעים בחיים. ולפגוע בחיים זה כולל חיים של בעלי חיים. תחסת על הקיקיון, אני לא אחוז את הנדבר, אני רגע שיש בה כך וכך ריבו אדם, ובהמה רבה. כן? גם בהמה זה חיים. צער בעלי חיים. על כל עצב יש מלאך שאומר לו גדל. אז שור ובור הם מסוכנים לחיים. מסוכנים לאדם, מסוכנים לבהמה. אז זה חטיבה אחת. מזיקים כאלה שהם ממש מסוכנים לחיים. זה חמור מאוד. אחר כך דברים שהם בדרך כלל פוגעים רק ברכוש. אש ושן ורגל, זה נדיר שהם פוגעים בנפש. לא שמענו כאלה דברים, אבל זה לא כמו שור שמשתולל, או כמו בור שנופלים לתוך חס וחלילה. זה לחוד. וכשמתחילים לדבר על זה, על דברים שהם בדרך כלל רק מזיקי רכוש, אז קודם כל יש את הבן אדם, זה הכי חמור, בן אדם שגונן. אז החטיבה הראשונה זה מין אבות נזיקין שהם פוגעי חיים. אחר כך יש חטיבה שנייה, נו. דברים שהם עושים נזקים, אבל הם לא, בדרך כלל, לא. אז בבא קמא, מה היא עשתה? בבא קמא אמרה, בוא, קודם, אנחנו עושים חלוקה אחרת, ממון המזיק. כל מיני ממון המזיק, באמת, גם כולל שור ובור. בסך הכל זה לא בן אדם. אחר כך יש, גם בבא קמא התחילה בדבר מצוי, שיהיה מישהו שהוא גונב, או אחר כך יותר גרוע, חויבל. זה מי שומע כאלה דברים בארץ ישראל, איפה יותר, גנב. זה לא בהתחלת המסכת, זה בסוף. מדברים על דברים מצויים בשכונה, יש עיזים, יש תרנגולים, יש כלבים, יש שור. עכשיו, על התמונה הזאת, נכון? ראינו תמונה יפה של מדינת ישראל. הנה, הצדק עם החלקים שלו, הטוב מרע, עשה טוב, והחסד, והכיוון, או נאמר, התוכן האנוכי של החיים הישראליים, והאחדות הישראלית אשר מכונסת סביב השם אלוקיה, ויקרת החיים הישראליים, שכל כך צריך להיזהר ולפגוע בהם, והמעלה של החירות, החירות הישראלית, כמה כל נשמה יש בה עוד של תורה, כמה היא חשובה, כמה חשוב לשמוע את הקול שלה, למה היא יכולה להגיע. נו, זו תמונה, זה מאוד מתאים להיות ספר הברית, הדבר הזה. ועל גבי זה, המלאך, המלאך הולך עם הדבר הזה, עם הציבור הזה, עם הרוח הזאת. המלאך מברך את זה. הנה, זה שמע תשמע בקולו וכו', ויבטי את אויביך וצרתי את צורריך, כי ילך זה זה מתחיל בחב ג' חף, עובר לפסוקים הבאים, כי ילך מלאכי לפניך מביאך אליי מוריח איתי וכו', ויחדתי. והתורה כאן מאוד מנגישה, המלאך מברך, ואנחנו מיוחדים בישראליות שלנו. הנה, אנחנו לא עובדים את העבודה הזרה שלהם. הרס תרסם, שבר תשלום את שבותיהם. והוא יעזור לך לכבוש את הארץ, ואנחנו שונים מהם. לא תשתחווה לאלוהים, לא תעבדם, לא תגיד. המלאך אשר מברך ומסייע את הישראל אשר שונה מן העמים ומתבדל מן העמים. מתבדל לטובה, מה שאנחנו יכולים להשפיע עליהם לטובה, הדבר. ואחר כך הברכה, לא תהיה משקלה והכרה בארצך. מה? בסדר, אז יש מדרגה יותר גבוהה ששם מכיר בין. אבל כל פנים, הכיוון כאן הוא כיוון של ברכה לדברים החיוביים שלנו. יש מדרגה יותר גבוהה ש... שרבינו אמר, אני דרך השם מקיומים. טוב, אחר כך, איך מתנהל כיבוש הארץ, לאט לאט, לפי לטובתנו. ועכשיו, על גבי התמונה הזאת, כולל המלאך, שמברך אותנו ועוזר לנו. ועכשיו, הנה, על התמונה הזאת, וכל מעלתה, עכשיו בא משה, מספר את ה... אני אומר, לפי הסדר של הכתובים, שהרמב"ן אומר שבאמת זה היה לפי הסדר, שלמדו את הפרשה הזאת אחרי מתן תורה, ואחר כך בא משה וסיפר את הכל, ועל זה ספר הברית, ועל זה קורטים את הברית, זה ממש נפלא. וגם מי שחולק על הרמב"ן ואומר שהדברים המזבח היה קודם לפני עשרת הדברות, והנציב ממשיך שאפילו למדו את פרשת משפטים לפני עשרת הדברות, אבל זה כתוב כך, כתוב כך עשרת הדברות, ואחרי זה כל הפרשה הזאת, התמונה הנפלאה הזאת של מה זה מדינת ישראל, ועל זה ספר הברית, ועל זה קורטים את הברית, ששומעים את כל הדברים, אומרים נעשה ונשמע, ובהמשך לכך עליית הזקנים, ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו, זה פלאים, ובסופו של דבר, עליית משה רבנו. זה פירמידה כזאת, ממש, כן, תמונה כזאת נפלאה, ו... עליית הזקנים, ועליית משה. מתוך בצמרת של הפירמידה הזאת, יש משה רבנו על הר סיני. הנה גם כמה נפלא התיאור הזה, שפסוק י' ז', בסוף הפרשה, פרק כ"ד פסוק י' ז', אחרי שכתוב שמשה שם, וישכון כבוד השם על הר סיני וכולי ויחסהו, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. וכאילו הוא מציג תמונה כזאת, שעם ישראל עומד, מסתכל על ראש ההר, לא גורע את עיניו בעיני בני ישראל. אש אוכלת בראש האר, כמו שרבינו שם, גם ישראל מצפה לו, והעיניים נשואות, בעיני בני ישראל. זה, הנה, זה הפירמידה. זה בדיוק הכיוון שלי. זה בדיוק מתאים לכל התכנים שראים. וככה, יום שבתוך ענה, 40 יום, 40 יום. כדאי להזכיר מה שאני חושב שהזכרנו בשבוע שעבר, שהגמרא בשבת שהולך בדרכה רש"י, הרמב"ן אומר שהכל כסדר והוא נשען על דעה בחז"ל, אבל יש דעה אחרת בחז"ל שאומרת שהמזבח הזה היה לפני כן, היה בימים שלפני מתן תורה, לפני עשרת הדיברות, לפני היום השלישי, אבל התורה לא הכניסה את זה בפרק י"ט שם ביתו. התורה שמה את זה כאן. כי זה מתאים להפריד. קולות וברקים, קול שופר חזק מאוד, ותחת בהתייצבות תחתית ההר, זה האימה והירה, התפייה האלוקית, האמת האלוקית המוחלטת שיורדת לעולם. אבל מה שלמדנו היום, התמונה הנפלאה של מדינת ישראל, והשמיעה את זה בקריטת הברית, ונעשה ונשמע, ועליית הזקנים, זה, אמנם זה גם היה שם, אבל אני אומר, לפי הרמב"ן זה לא היה שם, זה התחיל עם האם אביר, האמת האלוקית הגדולה, וזה הגיע למה שהגיע כאן, אבל גם הגמרא בשבת שאומרת שהמזבח היה קודם, רש"י שהולך, והנציב שאומר שאפילו למדו פרשת משפטים, אבל התורה לא סיפרה את זה שם, התורה הציגה את זה כאן כאילו כמו הרמב"ן, כי זה מאוד מובן להפריד בין הדברים האלה. קודם כל האמת, האלוקית, הגדולה, המוחלטת, אימה ואירה, קולות, ברקים וכל שופר חזק מאוד. נו, אחר כך הרובד האנושי שמבין, הוא שומע, הוא מתלהב מהתמונה הזאת, הוא קורא את ברי, או נאמר, הוא שותף לקריטת הברית, זה לא שאנחנו יזמנו את הברית. אבל הוא שותף, ולומד, ועלייה, ויחזו את הלומים יוכלו ואשתו. זה מתאים להיות שורה שנייה, שורה שנייה. טוב, חזק ונתחזק.